אמונה ומצוותיה, פרק כ"א, רבנים ובעלי מופת, הלכה א', הנהגת השם בדרך הטבע והערך שבמופת. כפי שלמדו בהרחבה, ההנהגה הרגילה של העולם היא בדרכי הטבע, כלומר, ברא השם את העולם בחוכמה ומנהל אותו על פי החוקים הטבועים בו, כך שהאדם יכול להבין את התוצאה של מעשיו. אם יבחר בטוב, יוסיף טוב, ואם יבחר ברע, יוסיף רע. אלא שלא ניתן לצפות בוודאות מה יהיה, שכן במסגרת חוקי הטבע ישנם גורמים רבים שמשפיעים על כל אירוע. מכל מקום, בדרך כלל ניתן להעריך מה כנראה יהיה. לדוגמה, ניתן להעריך שאם אדם יחרוש ויזרע את שדהו לפני החורף, כשיגיע החורף ירדו גשמים, ובאביב הוא יזכה לקצור את תבואתו. אמנם פעמים שהגשמים נעצרים, או שתוקפת מחלה את שדהו, או שודד חומס את אדמתו, או אויב כובש את ארצו, ואזי לא יזכה לקצור את תבואתו. על כן, לא די לאדם שיהיה חרוץ בעבודת שדהו, אלא ליתר ביטחון, עליו גם לשמור מתבואתו לשנים הבאות, שמא לא ירדו גשמים, או מחלה תתקוף את שדהו, ועליו להתארגן במסגרת קהילתית ולאומית, כדי שיהיו שוטרים שיגנו על אדמתו מפני שודדים, וצבא שיגן על ארצו מפני אויב. החיים במסגרת זו של חוקי הטבע מאפשרים לאדם לגלות את צלם אלוהים שבו, לפתח את כל כישרונותיו ולהמשיך את דבר השם בעולם באופן שחוקי הטבע לא יגבילו אותו, אלא להפך, יעצימו את כוחותיו. אולם מנגד, הקושי להתקיים במסגרת חוקי הטבע עלול להשכיח מהאדם את אמונתו וייעודו, עד שיקבל את המציאות כעובדה שלא ניתן לשנותה תוך התפשרות עם כל העוולות שבה. לדוגמה, יהיה מוכן להשתעבד לעשירים כדי לבטח את עצמו מפני בצורת או מחלה בשדהו, וימליך עליו שליטים עריצים כדי להתגונן מפני שודדים ואויבים, ויתייאש מלשנות את מצבו. עד שנדמה שהחושך מכסה את הארץ וחוקי הטבע קולעים את האדם, וכדי לשרוד הוא מוכרח לוותר על אמונתו וערכיו. כמו כוכבים שמאירים באפלה, בעלי המופת שדבקים באשם ובערכי האמת והטוב בלא פשרה, מלבים את אש האמונה בלבבות, ומזכירים כי השם מנהיג את העולם, וחוקי הטבע כפופים לו, והוא אוהב את הצדיקים ונענה לתפילתם, ולעיתים עושה להם מופתים שפורצים את מגבלות הטבע. הנהגתם מתאימה ליחידי סגולה, שמאדרים במצוות מעל ומעבר לנדרש על פי הדרכת התורה, תוך התגברות עצומה על טבעם, ומתקשרים בכך למדרגה עליונה שמעבר לעולם הזה, אל מדרגה שנגיע אליה בעתיד. כאשר השגחת השם על כל בועיו תתגלה, והצדיקים יזכו לשכר, והרשעים יאנשו. המופתים אמנם נעשים רק לעתים נדירות, כדי שלא יפגעו בסדרי הטבע המוכרחים לצורך תיקון העולם. אולם בחייהם המופתיים, בעלי המופת מעניקים השראה לאדם הרגיל, להאמין כי אם יתחזק בתורה ובמצוות, יזכה להשתחרר מהשעבוד לכבלים שמונים ממנו לתקן את עצמו. הם גם מעניקים השראה לתלמידי החכמים הגדולים, לחשוף את הצפונות שבמסגרת חוקי הטבע, כדי שיוכלו להדריך את הציבור בדרכי השם, באופן שחוקי הטבע יסייעו בידם להמשיך להתקדם אל תיקון העולם וגאולתו. אמנם כיוון שדרכו של עולם שהוא מתנהל על פי הטבע, והנס נועד כדי לגלות את רצון השם בעולם ולא כדי לשנות את סדריו, בעלי המופת מתאמצים לדבוק במידת הענווה ולא ליהנות מהנס, וכאשר לא נזהרו בכך, סבלו ייסורים. אמונה, כ"א, הלכה ב', הרבנים הגדולים ובעלי המופת. מעשר ברבי חנינא בן דוסא, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו רבי יוחנן, חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח רבי חנינא את ראשו בן ברכיו, וביקש עליו רחמים, ועברי. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא, אילו, הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אמרה לו אשתו של רבי יוחנן, וכי חנינא תלמידך גדול ממך? אמר לה, לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. כלומר, תפקידו של השר להבין את רצון המלך, ולהיות שותף עמו בעיצוב המדיניות הכלכלית, החברתית, הצבאית והמשפטית, כדי להטיב לממלכה. ואם יטפל בבעיות פרטיות, יזניח את תפקידיו הכלליים, ואולי אף ימעל בתפקידו, וישתמש במשאבים הציבוריים עבור מקורביו. לעומת זאת, העבד אינו מתיימר להבין את המדיניות הכללית ואינו מנסה להשפיע עליה. אולם מתוך הערצתו למלך ולחשיבות תפקידו, הוא מטפל בכל צרכיו האישיים באהבה ובנאמנות, כדי שהמלך יוכל להנהיג את הממלכה באופן הטוב ביותר. כיוון שכך, הוא קרוב אל המלך קרבה יתרה, וביכולתו לבקש ממנו עבור אנשים פרטיים בקשות אישיות שמתאימות לטוב ליבו של המלך, ובלבד שהן מתקיימות בצנעה, באופן שאינו מפר את הכללים שעל פיהם הממלכה מתנהלת. כיוצא בזה, בעלי המופתים הם צדיקים שנשמתם קשורה לשמיים, ותוך שהם עובדים לפרנסתם, הם דבקים באמת ובטוב, ובזמנם הפנוי מתמסרים בצניעות ובסתר לתורה, לחסד ולתפילה. מתוך כך נעשים על ידם מופתים שמביאים ברכה ממדרגה עליונה שתתקלה בעתיד, ומחזקים את האמונה שהשם מנהיג את העולם. ואף שלא לימדו תורה לרבים כדרך הרבנים, חייהם הצנועים הם דוגמה ומופת ליכולתו של האדם להתקשר באמונה אל ערכי הנצח, ולהמשיך בעולם העליון קרני אור וישועה. לעומתם, הרבנים הגדולים אינם מתכנסים לעבודת השם האישית, אלא מתוך העמקה בדבר השם המתגלה בתורה, מלמדים תורה ומדריכים את הציבור להיות ישרים וחרוצים בעבודתם, לקדש את חייהם בשמירת השבתות והחגים, ובזהירות מאיסורים, להקים משפחות בשמחה ובאהבה, להודות להשם בברכות, ליישב את הארץ ולהתפלל על הגאולה. על ידי כך, הם מביאים ברכה לעולם באופן המובחר ביותר, כי עיקר הברכה מגיעה לכלל ולפרט, על ידי שישראל מבינים את יהודם, ובוחרים לקיים את התורה והמצוות. ואם יתכנסו לעבודת השם אישית, כדרך בעלי המופת, ימעלו בתפקידם, שהם כמו שרים אצל המלך. כיוצא בזה, מסופר בתלמוד, שבסורה, עירו של האמורה הגדול רב, התפשטה מחלת דבר, ואנשים רבים מתו ממנה. אולם בשכונתו של רב לא התפשט הדבר. חשבו האנשים שמן הסתם היה זה בזכותו של רב. ראו בחלום שזכותו של רב גדולה יותר, ואילו זה שלא התפשט הדבר הוא בזכות אדם צדיק שהיה רגיל להשאיל כלים לקבור בהם מתים עניים. עוד סיפרו שבדרוקרת, עירו של האמורה הגדול רב הונה, פרצה שריפה, ולשכונתו של רב הונה היא לא הגיעה. חשבו האנשים שמן הסתם היה זה בזכות רב הונה, אך ראו בחלום שזכותו של רב הונה גדולה יותר, ואילו ההצלה מהשריפה הייתה בזכות אישה צדקת שהייתה רגילה להסיק את תנורה בכל ערב שבת, ולתת לכל העניות לבשל את תבשיליהן בתנור שלה. אמונה, כף א', הלכה ג', אין ליהנות מניסים. הנס נועד לגלות את רצון השם, אבל לא לשנות את סדרי העולם. לפיכך, המבקש ליהנות מהנס, מפר את רצון השם, ועלול להחטיא בכך את הרבים לחשוב שאפשר לסמוך על הנס, בניגוד לרצון השם שהאדם ישתדל לקיים את עצמו בדרכי הטבע. לפיכך, הזהירו חכמים שלא ליהנות מן הנס, וכמה שאפשר להתרחק ממעשה ניסים, יותר טוב ונכון. ואף שבעלי המופת יודעים שהשימוש בנס מסוכן, לעתים היצר עלול להתגבר עליהם, ולפתותם להשתמש מעט בנס לצורכי עצמם, כגון בעת שמצבם דחוק מאוד, או כאשר יצר הגאווה מתה מעט את דעתם לחשוב שיש בכך קידוש השם. וכאשר הם נכשלים בכך אפילו במקצת, הם מעוררים כתרוגים גדולים ומביאים על עצמם ייסורים קשים. לפיכך, אמרו חכמים שאסור לאדם, אפילו הוא צדיק, לסמוך על הנס, שמא אין עושים לו נס, וגם אם יעשו לו נס, ינקו זאת מזכויותיו. לכן צדיקים שנעשה להם נס, הקפידו שלא ליהנות ממנו. וכן מסופר על אלעזר איש בירתה, שכל ממון שהרוויח היה נותן לגבאי צדקה. עד שכאשר היו גבאי הצדקה רואים אותו, היו מתחבאים מפניו, כדי שלא ייתן להם את כל ממונו, מבלי להשאיר לעצמו דבר. יום אחד הלך אלעזר לשוק, כדי לקנות צורכי נדוניה לנישואי ביתו. ראו גבאי הצדקה, והתחבאו מפניו, רץ אחריהם, והשביע אותם שיאמרו לו לאיזו צדקה הם נצרכים. אמרו לו, אנחנו אוספים כסף לחתונת יתום ויתומה. נשבע ואמר, הם קודמים לביתי. נתן להם את כל הכסף שייעד למדוניית ביתו. נותר לו זוז אחד, וקנה בו מעט חיטים, והיא ניחן במחסן. שאלה אשתו את ביתה הקלה, האם ראית מה אביך הביא? אמרה, כל מה שהביא, הניח במחסן. ביקשה אשתו לפתוח את המחסן, ולא יכלה לפותחו מרוב חיטים שמילאו את כולו. הלכה ביתו לבית המדרש ואמרה לו, בואו ראה מה עשה לך אוהבך. הבין שנעשה לו נס. נשבע ואמר, הרי נקדש לעניים, ולא יהיה לך בחיטים אלו יותר משאר העניים. כל זאת משום שלא רצה ליהנות מהנס. כיוצא בזה מסופר על האמורה הגדול רבה, שהורה בבית דינו להעניש נואף עם נוכרית במלכות. בלא כוונה, הנואף מת מהמלכות. רצה המלך הפרסי להעניש את רבה, הואיל ולא ניתנה ליהודים סמכות להעניש במיטה. אמרה לו אמו, איפרא ורמיז, אל תתעסק עם היהודים, מפני שכל מה שהם מבקשים מהשם, הוא נענה להם, וגם כשהם מתפללים על הגשמים, הוא נענה להם. אמר המלך לאמו, כדי לראות אם דברייך נכונים, בקשי מרבה שיתפלל עכשיו בימי הקיץ שירד גשם. שלחה איפרא ורמיז לבקש מרבה שיתפלל שירד גשם. ביקש על הגשמים, ולא ירדו. חזר והתחנן במצוקה שירדו גשמים, והשם נענה לו, וירדו גשמים רבים. בלילה, אביו של רבה התגלה אליו בחלום, ותמה איך העז לבקש לשנות את חוקי הטבע, והורה לו לשנות את מיקום השינה שלו. רבה עשה כן, ובבוקר מצא שמיטתו הקבועה חתוכה בסכינים. בכך הראו לו מהשמיים שראו היה לעונש, אך כיוון ששינה את מקומו והבין את הסכנה הנובעת משימוש בנס, ניצל. עוד בעניין זה סיפרו חכמים על רבי יצחק בן אלישיב, שהיה בעל מופת. אמר לו תלמידו רבי מני, העשירים מבני משפחת חותני מצערים אותי. אמר רבי יצחק, יהיו עניים, ונעשו עניים. לאחר זמן, אמר לו רבי מני, עכשיו כשהם עניים, הם לוחצים עליי לעזור להם. אמר רבי יצחק, יתעשרו, וחזרו להיות עשירים. עוד אמר לו רבי מני, אשתי חנה אינה יפה בעיניי. אמר רבי יצחק, תתייפי חנה, ונעשתה יפה. לאחר זמן, אמר לו רבי מני, מאז שנעשתה יפה, היא מתגאה עליי. אמר רבי יצחק, תחזור חנה לכיעורה. וחזרה לכיעורה. לאחר מכן, באו רבי יצחק שני תלמידים, וביקשו שיתפלל עליהם שיחכימו בלימודם. השיב להם, אמי הייתה ושילחתיה. כבר היה בידי כוח לברך, אבל ויתרתי עליו, שכן נוכח לדעת שעדיף לקבל את הנהגת השם כפי שהיא, בלא לנסות לשנותה. אמונה, כף א', הלכה ד', אמתי מותר ליהנות מהנס. כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, בעלי מופת צריכים להימנע מלהשתמש בניסים לצורכי עצמם, כי הנס נועד לגלות את גדולת השם, ולהראות שניתן לשנות את העולם על ידי אמונה ותורה. ולא כדי להשתמש בו, והמשתמש בנס לצרכיו האישיים, הרי הוא ככהן שמשתמש בקודשי המקדש לצרכיו האישיים, שמועל בקודשים ומסכן בכך את נפשו. אבל כאשר בעל מופת עוזר בדרך נס לאנשים פשוטים ותמימים, מותר להם ליהנות מכך, וכדרך שברך רבי חנינה בן דוסה את שכנתו, שהתברר שהקורות שקנתה לגג ביתה היו קצרות מדי, והורה להן להתארך והתארכו. ואין בשימוש זה מעילה בקודשי שמיים, הועיל ועל ידי המופת התגלתה גדולת השם, שאוהב את הצדיקים ומתחשב בבקשתם. גם אין חשש שילמדו לסמוך על הנס, הועיל ואנשים תמימים אינם מתיימרים לחשוב שמעתה השם יקיים אותם בניסים, אלא הם רואים את הנס כמתנה חד פעמית שמבטאת את אהבתו של השם לצדיקים ולהם, ומתעודדים מכך בעבודתם. אבל כאשר הנס נעשה לאדם מלומד, הוא עלול להתגאות או להתרשל מההשתדלות לתקן את העולם בדרכי הטבע על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. כיוצא בזה אמרו חכמים, מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס, ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה, והניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביה, אדרבה, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו לו סדרי בראשית. אפשר לבאר שאם היה אדם פשוט, יש להתפעל מגדולתו שנעשה לו נס. אבל אם היה מלומד, הדבר מעיד על היותו גרוע, שמצרח לנס שכזה. סיכמו חכמים ואמרו, ראו שקל יותר לעשות נס לגבר שיוכל להעניק, מאשר לברוא לו פרנסה. כלומר, קשה יותר לשנות את חוקי השוק הכלכלי, מאשר לשנות את גופו של אדם אחד, בניגוד לטבע. כאשר הנס נעשה כדרך הטבע לאדם שלא נודע כבעל מופת, מותר ליהנות ממנו, שהואיל ויש הסבר הגיוני כיצד הוא נעשה, אין הוא משנה את סדרי הטבע, וכדרך שאמרו חכמים, מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרצה בתוך שדהו, ונמלח עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא, ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, גם ביום חול, הואיל וראה לעצמו כאבון שחשב על כך בשבת, ונעשה לו נס, ועלתה בו צלף, שיח פירות קוצני שגדר את שדהו, וממנה הייתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. וכן, כאשר אדם עושה מצווה ובזכותה מתברך, אין זה נס שלא כדרך הטבע, אלא ברכה אלוהית שמגיעה בדרכי הטבע, וכדרך שאמרו חכמים, שהנותן מעשר מתעשר, שנאמר, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. וכן הסביר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שעשירי ארץ ישראל נעשו עשירים בשביל שיפרישו מעשרות. וכן סיפרו על סבתו של רבי זכאי, שמכרה את כיפתה לצורך קניית יין לקידוש, וזכו היא וצאצריה לעשירות מופלגת. וכן סיפרו על רב הונה, שמשכן את חגורתו כדי לקנות יין לקידוש, ובזכות זה ברכו רבו רב, והתעשר עד שכל בנות משפחתו היו לבושות בבגדי משי יקרים. אמונה, כף א', הלכה ה', סבלם של בעלי המופת. בעלי מופת דבקים בעולם גבוה, שבו הדרישות חמורות יותר. בזכות זאת, הם מסוגלים לעתים לחולל מופתים שלא כדרך הטבע. אך בעקבות דבקות זו, קשה להם להשלים עם הפשרות הנצרכות בעולם הזה, ולכן הם סובלים ייסורים. אמרו חכמים על נחום איש גמזו, שהיה מלומד בניסים, וקראו לו איש גמזו, כי היה רגיל לומר על כל דבר שהראה לו, גמזו לטובה. כאשר נצרכו חכמים לשלוח דורון לקיסר שהתרצה ליהודים, שלחו את נחום איש גמזו שהיה מלומד בניסים. נתנו בידו ארגז מלא אבנים טובות ומרגליות. בדרכו לן במלון, ובלילה בעלי המלון גנבו מהארגז את האבנים והמרגליות, ושמו במקומן אפר. אמר, גמזו לטובה, והביא את הארגז למלך. כאשר ראה המלך שהארגז מלא אפר, כעס ורצה להרוג את היהודים. בא אליהו הנביא בתחפושת של אחד השרים, ואמר למלך, אולי זה אפר של אברהם אביהם, שהיה נהפך לחרבות כאשר זרק אותו על אויביו. הייתה מדינה שהמלך לא הצליח לכבוש, נעזר באפר וכבשה. מילאו את הארגז של נחום איש גמזו באבנים טובות ומרגליות, ושלחו אותו בכבוד גדול. כאשר שמעו בעלי המלון שאפרם נהפך לחרבות, הביאו עוד אפר למלך, ואמרו שזה האפר שנהפך לחרבות. אולם כשבדקו את אפרם, ראו שנותר כשהיה, והרגו אותם על ניסיונם לרמות את המלך. יחד עם היותו מלומד בניסים, היה מסובל בייסורים קשים. אמרו עליו על נחום איש גמזו, שהיה סומה משתי עיניו, גידם משתי ידיו, קטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. כיוון שהבית עמד ליפול, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך, ואמר לי, רבי, פרנסני. אמרתי לו, המתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור, עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו, ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, יישומו, ידיי שלא חסו על ידיך, יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך, יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. לו היה מקרה זה קורה לרבנים אחרים, היו מצטערים מאוד על מותו של העני. אבל לא היו מחשיבים זאת כאבון חמור, שהרי התכוונו להאכיל את העני. גם אם אדם אחר היה מספר לנחום איש גמזו שכך הראה לו, מן הסתם היה מלמד עליו זכות. אולם ביותו איש מופת, דרש מעצמו דרישות חמורות ביותר, עד שהיה מוכרח לקבל על עצמו ייסורים נוראים. וכן מסופר על רבי יוסי דמין יוקרת, שהיה מלומד בניסים.
פעם שכר פועלים לעבוד בשדהו, התעכב ולא הביא להם את ארוחתם. אמרו הפועלים לבנו, אנו רעבים. היו יושבים תחת התאנה. אמר הבן, תאנה, תאנה, הוציאי פירותייך ויוכלו פועלי אבא. הוציאה התאנה פירותיה ואכלו הפועלים. בינתיים הגיע רבי יוסי, וביקש את סליחתם שהתעכב מפני שעסק בדבר מצווה. אמרו לו הפועלים, השם יסביע אותך כשם שיסביענו בנך. וסיפרו לו שבנו הוציא להם תאנים בנס. אמר רבי יוסי לבנו, בני, אתה התרחת את קונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה, יאסף שלא בזמנו. וכך היה, שמת בנו. עוד סיפרו שהייתה לו בת בעלת יופי. יום אחד ראה אדם שמציץ דרך הגדר על ביתו. אמר לו, מה אתה עושה? השיב האיש לרבי יוסי, לקחת לאישה לא אזכה, לפחות אזכה לחזות ביופייה. אמר רבי יוסי לביתו, ביתי, את גורמת צער לבריות, שובי להפרך, ואל ייקשלו בך בני אדם. וכך היה, שמת ביתו, הרי לנו איש מופת שקשור לעולם העליון, שדרישותיו חמורות מאוד, עד שלא היה יכול להסכים שבנו ישתמש בכוחו לפתור את בעיות השעה, או שביתו תשתמש בכוחה להעצים את יופיה, וסבר שעדיף להם שיעלו זכאים לעולם העליון, ולא ייגררו אחר החטא. סיפרה הגמרא שבעקבות זאת תלמידו, רבי יוסי בר אבין, עזבו ועבר ללמוד אצל רב אשי, כי חשש שמא גם עליו יקפיד. אמונה, כף א', הלכה ו', חוני המעגל ונכדיו. אמרו חכמים, פעם אחת עבר כמעט כל החורף ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל בקשה שיתפלל כדי שירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. עג עוגה ועמד בתוכה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנדפים. אמרו לו תלמידיו, כמדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. אמר לקדוש ברוך הוא, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שחין ומערות. ירדו בזעף. אמרו לו תלמידיו, כמדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד העולם. אמר לפניו, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנם, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו, רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני, שאין מתפללים על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודעה. הביאו לו פר הודעה, שמח שתי ידיו עליו, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים, אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד. השפעת עליהם טובה, אינם יכולים לעמוד. יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה. ויצאו העם לשדה, והביאו להם כמהין ופטריות. שלח לו שמעון בן שטח, נשיא הסנהדרין, אלמלא חוניית, גוזרני עליך נידוי, שאתה מתיח דברים כלפי מעלה, ואומר לו כך שאלתי, אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחתה על אביו ועושה לו רצונו, ואומר לו, אבא, הוליכני לרוחצני בחמין, שוטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים ורימונים, ונותן לו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. ייתכן שחוני המעגל חש שאין לו ברירה, ועבור הציבור הוא צריך להתפלל בהתחת דברים בפומבי על הגשמים. אולם חייו לא הסתיימו כדרך כל הארץ. סיפרו חכמים שחוני נרדם למשך 70 שנה, וכשהתעורר הלך לבית המדרש ואמר ללומדים שהוא חוני המעגל, ולא האמינו לו. חלשה דעתו עד שביקש רחמים למות ומת. בספר קדמוניות היהודים מסופר שבעת מלחמת האחים יהודה ואריסטובולוס, החשמונאים, תפסו אנשי סיעת יהודה את חוני, ודרשו ממנו שיערוך תפילה נגד סיעת אריסטובולוס. אולם הוא סרב, והתפלל להשם שלא ישמע את תפילותיהם של אלו נגד אלו, כי כולם בנעמו של השם וכהניו. הקיפו אותו הרשעים, והרגו בסקילה. פרש המרשה שכפי הנראה חוני הצליח להשתמט מהם ונרדם ל-70 שנה, עד שהיו בטוחים כולם שנהרג בידי הרשעים. ולכן, כאשר קם לאחר 70 שנה, אפילו בן בנו לא האמין לו שהוא חוני המעגל. גם נכדיו של חוני היו מלומדים בניסים. אולי הם חיו בעוני ובצניעות וניצלו מהייסורים. סיפרו חכמים על אבא חלקיה, בן בנו של חוני המעגל, שהיה עני מרוד, וכאשר נצרכו העם לגשמים, היו חכמים מבקשים שיתפלל והיו יורדים. פעם שלחו אליו זוג חכמים לבקש שיתפלל על הגשם. מצאו אותו עובד בסחירות יום בשדה. נתנו לו שלום, ולא החזיר להם שלום, ואף לא הסביר להם פנים, כי חשש שבדיבורו איתם יתבטל ממלכתו ונמצא גוזלת בעל הבית. כשחזר לביתו, ליקט עצים, והניחם על כתף אחת, ואת גלימתו על הכתף השנייה, כי הגלימה שהייתה בידו הייתה שאולה, ולא רצה שתנזק מהעצים. בכל הדרך הלך יחף, כי בהיותו אני מרוד, לא רצה לבלות את נעליו, ורק כאשר עבר במים, נעל אותן כדי להינצל מנשיכת נחשים. כשהגיע לקוצים, הרים את חלוקו, כי חשש שינזק מהקוצים, אך לא חשש לרגליו, כי גם אם ייפצעו, לאחר מכן יתרפאו. כאשר אכל על שולחנו, לא הציע להם לאכול עמו, כי לא היה לו לחם עבורם. אף בחלוקת הלחם לילדיו, נהג בצמצום רב. בתוך כך, פנה לאשתו ואמר לה בלחש, יודע אני שחכמים אלו באו לבקש על הגשמים. נעלה לגג, ובלא שישימו לב נבקש רחמים. אפשר שיתרצה לנו הקדוש ברוך הוא, ויוריד גשם, בלא שיחשבו שהגשם בזכות תפילתנו. עלו והתפללו, והעננים החלו לבוא מהצד שאשתו התפללה, משום שהייתה חולקת לעניים רעבים מלחמה הדל. כשירדו מהגג, אמר לשליחים, ברוך המקום שלא יצריך אתכם לאבא חלקיה. אולם הם ידעו שבזכותם הגשם ירד. עוד סיפרו על חנן הנחבא, בן ביתו של חוני המעגל, שכאשר הים נצרח לגשמים, היו שולחים אליו תינוקות של בית רבן, שיבקשו ממנו להתפלל על הגשם. והילדים היו אוחזים בשולי בגדו, ואומרים לו, אבא, אבא, תן לנו גשם. היה פונה חנן הנחבא להשם, ואומר, ריבונו של עולם, עשה בשביל אלו שאין מכירים בין אבא שנותן גשם, לאבא שלא נותן גשם, והיו יורדים גשמים. ולמה קראו לו חנן הנחבא? מפני שברח מהכבוד, ולא רצה להתמנות לראש. וכאשר באו לבקש ממנו שיתפלל על הגשמים, היה מתחבא, כדי שלא יחשיבו אותו כמלומד בניסים. לכן שלחו אליו ילדים, כי ידעו שלהם לא יסרב.
אמונה, כ"א, הלכה ז', רבי חנינה בן דוסה. אמרו חכמים על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, והיה יודע לומר אחר תפילתו, זה חי וזה מת. שאלו אותו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, שהיא יוצאת בשטף בלא עיכוב וטעות, יודע אני שהחולה יתרפא, ואם לאו, יודע אני שהשעה נטרפה עליו, ולא יחיה. עוד אמרו, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינה, כדי שיבקש עליו רחמים. כיוון שראה אותם, הבין רבי חנינה שבאו לבקש על בנו של רבן גמליאל, עלה לעליית הגג וביקש עליו רחמים. בירידתו אמר להם, לכו, שחלצתו חמה, כלומר, ירד חומו והחל להתרפא. אמרו לו, וכי נביאת? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. במקום אחד היה ערבד, זוחל ארסי מסוכן, שמזיק את הבריות. בלא שידע מכך, הראה שרבי חנינה בן דוסה עמד להתפלל שם, ויצא הערבד והיקישו, ומרוב ריכוזו לא הרגיש בו. לאחר שסיים את תפילתו והלך, מצאו את הערבד מת. ויש אומרים שסיפרו לרבי חנינה על הערבד המסוכן, והלך והניח רגלו על חור הערבד, יצא הערבד והיקישו, ומת הערבד. נטלו רבי חנינה על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם, ראו בניי, אין הערבד ממית, אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערבד, אוי לו לערבד שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. צדיקים מסוגו של רבי חנינה בן דוסה קשורים בכל ישותם למדרגות עליונות של אמת וחסידות, ועל כן אינם מוכנים ליהנות מפרוטה
שאינה נקייה משמץ גזל ועונה, ולכן פעמים רבות פרנסתם דחוקה מאוד. ואף שמתוך אהבה ורחמים הם לעתים עושים מופתים וממשיכים ישועות מעולם עליון למען זולתם, הם עצמם חיים בעוני מרוד. וכפי שאמרו חכמים, שבכל יום ממץ צדיקותו של רבי חנינא בן דוסא, הייתה יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. אולם לא היה קל לבני משפחתם של צדיקים אלו. סיפרו חכמים שאשתו של רבי חנינא בן דוסא התביישה מאוד בעונייה, וכדי שלא ירגישו השכנות שאין בידה חלות ותבשילים לשבת, הייתה שורפת בכל ערב שבת בתנורה חומר מעלה עשן. הייתה לה שכנה רעה שאמרה בליבה, הרי היא ענייה ואין לה חלות ותבשילים לשבת, אכנס לראות מאיכן יוצא העשן. דפקה על דלת ביתה. התביישה אשתו של רבי חנינא ונכנסה להתחבא בחדר הפנימי. נכנסה השכנה לבית ונעשה נס וראתה את התנור מלא חלות ואת כלי הלישה מלאים בצק. קראה לאשת רבי חנינא, הביא מרדה להוציא את החלות מהתנור לפני שיישרפו. לימים, כשגברו ייסורי עניותה, אמרה לרבי חנינא, עד מתי נמשיך להצטער כל כך? אמר לה, מה נעשה? אמרה לו, בקש רחמים מהשם שייתן לנו משהו. ביקש רחמים, וירדה כמין פיסת יד ובה רגל שולחן מזהב. בלילה חלמו שעתידים כל הצדיקים לשבת בעולם הבא על שולחן זהב שיש לו שלוש רגליים, והם על שולחן עם שתי רגליים. אמרה לו אשתו, וכי טוב לנו שכך יהיה? אמר לה, מה נעשה? אמרה לו, בקש רחמים שיקחו מאיתנו את רגל הזהב. ביקש רחמים ונטלו אותה. אמרו, משמת רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה, שמתפרנסים מעבודתם, ועושים מעשים פיליים. סיפר רבי יוחנן דבר פלא, פעם אחת הפלגנו בים, וראינו טבעה שיש בה אבנים טובות ומרגליות, וסביבה שתים קרישים לשומרה. רצה המודעי לקחתה, נרשו הקרישים, וביקשו לנשוך אותו, זרק על הקרישים חומץ, וברחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם בארגז זה? ששמעו לאשת רבי חנינא בן דוסא, שעתידה להצניע בו תכלת ולחלקו לצדיקים לעתיד לבוא. אמונה, כף א', הלכה ח', תפילות וברכות של רבנים. בדרך כלל הרבנים, גדולי התורה ופוסקי ההלכה, לא עסקו במופתים, אלא הקדישו את חייהם ללימוד התורה, ולהוראתה לתלמידים ולציבור הרחב, כדי שילכו בדרכי השם, ויזכו לכל הטוב שהבטיח השם לישראל עמו בדרכי הטבע, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. כאשר פקתה את הציבור צרה, כגון שהגשמים נעצרו, לא ביקשו להיוושע על ידי מופתים, אלא קבעו תענית ציבור לתשובה ולתפילה, כפי הדרכת התורה, והיו מתפללים בראש הקהל, ופעמים שנענו, כמסופר על רבי אליעזר ורבי עקיבא, וכאשר לא נענו, ראו את עצמם כנזופים, ופעמים שבעקבות צערם על חרפתם שתפילתם לא נהנתה, חזרו והתפללו בשפלות ונענו, כפי שהראה לרבי יהודה נסיעה, לרב נחמן ולרב פאפה, ורק לעתים רחוקות, כאשר החורף כמעט עבר ולא ירדו גשמים, פנו לבעלי מופת שהתפללו עליהם. אמנם לעתים, השואלים מגדולי הרבנים הלכה או הדרכה, חשו שיש בתשובותיהם גם ברכה שמתקיימת באופן פלאי. אולם גדולי הרבנים הקפידו להימנע מלחשוב שנעשים להם ניסים, והסבירו את הברכה שבאה לרגלם בדרכי הטבע, מפני שעיקר תפקידם ללמד תורה, ואילו המופתים הם עניין צדדי, שאם ייחסו לו חשיבות, עלול להזיק יותר מלהועיל, שכבר למדנו שהועיל והנס מפר את סדרי העולם, ומעורר כתרוגים ויש בו סכנה, והחמור ביותר שהוא עלול להוביל לטעות, שיסמכו על הברכה של הרב, ולא ישתדלו בתורה, בתשובה ובמעשים טובים. לכן, גם כאשר המביטים בחוץ חשו שכוח פלאי טמון בעצת הרבנים ובברכתם, הרבנים בערו שעצתם הצליחה כי היא על פי התורה, וברכתם התקבלה כי המתברך התעורר לתשובה, והשם עזר לו. כללו של דבר, המופתים שמספרים על גדולי הרבנים, נעשו כדרך אגב, מתוך שלימדו וברכו את תלמידיהם כמקובל, להצלחה בלימודם או למציאת זיווג, בלא שהתכוונו לעשות מופת. כיוצא בזה, אמר רבי נחמן מברסלב, שלפעמים השם יתברך עושה מופתים על ידי פוסקי ההלכה, בבחינת מה שנאמר, מופתיו ומשפטי פיו, שעל ידי משפטי פיו, שפוסק שיהיה כך, נעשה מופת, וזהו בחינת המופתים, שמספרים מהגאונים שהיו בדורות הקודמים שלפנינו. אמונה, כף א', הלכה ת', הזכויות שמסייעות לתפילה להתקבל. רב יהודה היה אחד מגדולי האמוראים שנעשו להם ניסים בשגרת דיבורם ותפילתם, מבלי שהתכוונו לחולל נס. סיפרו חכמים שפעם אחת ראה אנשים שנוהגים ביזוי בלחם. אמר, משמע יש סובה בעולם, נתן בהם עיניו בהקפדה, ונעשה רעב. ביקשו חכמים מהחכם ששימש אותו, שבפעם הבאה שיוציא אותו מבית המדרש, יוליך אותו דרך הפתח היוצא לשוק, כדי שיראה את המצב. ראה רב יהודה בשוק אנשים מצטופפים וממתינים לארגז תמרים, כדי לקנות לעצמם תמרים אחדים. אמר, משמע יש רעב בעולם. הצטער מאוד, והתכוון להתחיל בתענית. ביקש משמשו שיסייע לו לחלוץ את נעליו לקראת התענית. וכבר לאחר שחלץ נעל אחת, החלו להגיע גשמים. ובחסדי השם, למחרת כבר הגיעה ספינה מלאה חיטים. טעו חכמים ושאלו, בזכות מה נענה רב יהודה בתפילתו? הרי לימוד התורה בימיו לא היה ברמה גבוהה במיוחד. השיבו שבימיו מסרו את נפשם יותר על קדושת השם וקיום המצוות. עוד בערו שהוא נענה בזכות דבקות ליבו בכוונה תאורה. כי הקדוש ברוך הוא ליבה באי, שנאמר, והשם יראה ללבב. מכך למדנו שבזכות מסירות הנפש בלב טהור ותמים, מעבר למה שהדין מחייב, התפילה נענית מעבר למקובל. ציינו חכמים עוד מעלות שבזכותן התפילה נענית. אמרו, כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. כי המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. ואם הוא בן של עם הארץ, הרי שילדו בניגוד למה שהיה צפוי לפי דרכי הטבע, ולכן גם תפילתו יכולה לבטל גזרות. וכן למדנו על רבי חייא, שהיה עובר בין הכפרים, ומלמד תורה לילדי ישראל במסירות. ובזכות זה, תפילתו התקבלה במיוחד, עד שאמרו שכוחה ככוח תפילת האבות. וכשגזרו חכמים תענית על הגשמים, ביקשו שירד עם בניו לפני התיבה, ונענו. עוד אמרו שהלומד תורה לשמה בשקידה, זוכה לעזרה יתרה מהשמיים. עוד אמרו חכמים, כל הבא דבר הערבה לידו וניצל אמנו, עושים לו נס. כלומר, כשם שהתגבר על יצרו בניגוד לטבע, כך בשעת הצורך נעשה לו נס להצילו מכוחות הטבע. אמונה, כף א', הלכה י', אדמו"רים וצדיקים בדורות האחרונים. בדורות האחרונים, בעקבות רבי ישראל בעל שם טוב, שהיה צדיק מופלא, אוהב ישראל מעין כמותו, חכם ומעמיק בהוויות העולם וברעיונות התורה, קמה תנועת החסידות. מתוכה עמדו לישראל צדיקים מסוג חדש, שהמשיכו בדרכו. עד אז הרבנים עסקו בעיקר בהוראת התלמוד וההלכה, השיבו לשאלות הלכתיות ודנו דינים שבין אדם לחברו, ואילו בעלי מופת היו צדיקים מסתרים, שלא כיהנו בתפקיד ציבורי. אולם מנהיגי החסידות היו בעלי מופת, שהקדישו את חייהם להדרכת הציבור בכל שאלות החיים, שעיקרן פרנסה, בריאות, שידוכים ושלום בית. מתוך הכרה עמוקה בקדושת ישראל ובערך האמונה, מצאו דרך לקרב לאמונה גם יהודים שחיו רחוק מכל קהילה יהודית ולא זכו ללימוד תורה מסודר ביותם ילדים. עצותיהם וברכותיהם של מנהיגי החסידות הועילו מאוד, כי היה בהן שילוב מבורך של עצה טובה, הכוונה רוחנית ושאר רוח של ראיית נסתרות. הם ידעו לתת עצות טובות מפני שהכירו את הוויות העולם הזה לא פחות מכלכלנים, יועצים פסיכולוגיים ומרפאים עממיים. הם גם ידעו להעניק הכוונה רוחנית לשואלים אותם ולעוררם להתחזק במצווה או במנהג כפי המתאים להם באופן שיעצים את אמונתם והתקשרותם לתורה ולמצוות ויעניק להם נחמה ותקווה. בנוסף, רבים מגדולי צדיקי החסידות זכו לרוח הקודש שסייעה בידם לכוון את עצותיהם וברכותיהם. כפי שלמדנו, מדרגות רבות ושונות ישנן בהופעת רוח הקודש. כישרון לרוח הקודש מצוי בקרב אנשי רוח, אולם רבים מהרבנים אינם שוקדים על פיתוחו, אלא עיקר כוונתם להבין את התורה ולהדריך על פיה את תלמידיהם, מפני שהתורה היא הגילוי האלוהי העליון, שאין למעלה ממנו, והזוכה להבינה לעומקה, זוכה להופעה נסתרת של רוח הקודש שמתמזגת במחשבתו ובהרגשתו. גם מבין הרבנים הגדולים שעסקו בנשמת התורה, בקבלה ובאמונה, רבים העדיפו להתעמק בתורה עצמה, ותפילתם הייתה שהשם יעזור להם להבין את עומק תורתו, ולא ביקשו לזכות ברוח הקודש. והיו שאף מעשו בגילוי נסתרות ועתידות אודות אנשים פרטיים, הועיל וגילויים אלו אינם נקיים וברורים כנבואה, ולכן הם עלולים לתעתע, וכפי שסיפרו על הגאון מבילנה. אולם צדיקי החסידות פיתחו את כישרונם הרוחני בעזרת תפילות, כוונות והקשבה פנימית, כדי שיוכלו להרגיש את הכמוס בלבב השואלים אותם, ולעיתים אף לראות את העתיד לבוא עליהם. ומתוך כך, עצותיהם וברכותיהם היו מכוונות ומועילות יותר. גם חידושי התורה העמוקים בבתי המדרש החסידיים היו קשורים לשליחותם הגדולה, לעורר לדבקות בהשם, אהבת כל יהודי והתלהבות בתפילה ובקיום המצוות. ואף שבדורות שקדמו לחסידות, בעלי המופת השתדלו להסתיר את עצמם, צדיקי החסידות שהלכו בדרכו של הבעל שם טוב, ראו בעוני עמם, שהלך וגבר עם התארכות הגלות, והראו את נפלאותיהם כדי לעודד יהודים רחוקים ולהפיח בהם אמונה. לכן, הרבו החסידים לספר סיפורי מופתים בשבח הצדיקים. וכפי שלמדנו, שבזמנים של קושי, יש יותר צורך בניסים ובמופתים. בנוסף, ראו בגילויי רוח הקודש הכנה לקראת הגאולה וחזרת הנבואה לישראל. כדוגמת צדיקי החסידות במזרח אירופה, קמו לישראל בדורות האחרונים צדיקים בארצות שונות. כדוגמת רבי ישראל אבו חצרה, הבבא סאלי, שעלה לארץ ממרוקו. אמונה, כף א', הלכה י' א', הבעיות שבמופתים. כפי שלמדנו, אסור לצדיקים בעלי מופת ליהנות מהנס, כי הוא נועד לגלות את גדולת השם, ולא כדי להשתמש בו, כי השימוש בו מוביל להתרשלות בעבודה העיקרית של האדם בעולם, ולמשברים וייסורים. אמנם, כאשר גדולי הצדיקים עשו מופתים לאנשים תמימים, מותר היה לאנשים אלה ליהנות מהנס, כי אדם תמים אינו מתיימר לחשוב שיזכה לנס נוסף, ולכן אינו מתרשל עקב כך בעבודתו. ובמיוחד כאשר מדובר בנס הקרוב לדרך הטבע, שהגיע על ידי עצה טובה. הבעיה, שככל שירבו לספר מעשה מופתים על גדולי החסידות, כך רבו הטועים לסמוך על הנס ולהתרשל בעבודת השם בדרכי הטבע. היו מגדולי החסידות שהתריעו על כך, כמו בחסידות פשיסחה, בה היו אומרים, אותות ומופתים באדמת בני חם. במקום חשוך של נבערים מדעת, צריכים מופתים. אבל ככל שלומדים יותר תורה, כך פחות נצרכים לניסים, וגם פחות נצרכים לספר עליהם. והרבי מקוצק אמר על הפסוק, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, דווקא מפני שאבותינו במצרים ראו את נפלאותיך, לא זכו לאמונה מושכלת. לפיכך, חסידים בעלי הבנה היו אומרים על סיפורי המופתים שמחוץ לגבולות הטבע, שמיעוטם יפה ורובם קשה. לכן היו מגדולי תנועת החסידות, שמייתו בעשיית מופתים, והדגישו שהתכלית היא שהמוני העם הקשורים לצדיקים יתעלו בהדרכתם בתורה ובמצוות, עד שלא יזדקקו לניסים, והתחזקותם באמונה תהיה על ידי לימוד ותפילה. אולם היו אדמו"רים שפנו לציבור הפשוט, והתפרסמו מאוד כבעלי מופתים, עד שהיו שהחשיבום יותר מגדולי התורה. רבי נחמן מברסלב התייחס לכך במשל חריף, מעשה במלך אחד שהיו לו שני בנים, אחד היה חכם ואחד שוטה, ולא שהיה באמת שוטה, אלא שלעומת החכם נחשב שוטה. הוא מינה את השוטה לאחראי על אוצרותיו, ואילו לחכם לא נתן שום שררה, רק היה יושב אצל המלך תמיד. והיו הבריות מקשות, איך ייתכן שלשוטה יש שררה חשובה, שהכל באים ונכנסים אצלו כדי לקבל מהאוצר, ואילו לחכם אין שום שררה, השיב להם המלך, וכי זוהי מעלה, מה שהממונה על האוצרות לוקח ממה שמוכן ומחלקו לבריות, הרי זה החכם יושב אצלי, וחושב מחשבות ונותן עצות חדשות, כיצד לכבוש מדינות שלא ידעתי עליהן כלל, ומאלה המדינות מתמלאים האוצרות שלי. על כן, בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על פני הממונה על האוצרות. וכן מספרים חסידיו של רבי נחמן, שכמעט לא עשה מופתים, וגם כאשר מבלי משים נעשו לו מופתים, ביקש להתפלל שישכחו, ואמרו חסידיו שעיקר מופתיו היו בקירוב החסידים לאביהם שבשמיים. בעיה נוספת בעשיית מופתים, כוחם של בעלי המופתים האמיתיים הוא בתחום הפרט בלבד, אולם כאשר הם מתיימרים לעסוק בענייני הכלל, הם עלולים לטעות, מפני שהדרכת הכלל צריכה להיות רק על ידי חוכמת התורה, או נבואה של נביא שנבדק שהוא נביא אמת. ככלל ניתן לומר שהתנועה החסידית הביאה ברכה רבה בתחום עבודת השם הפרטית ובפרט בתחום הרגש. אולם ההפרזה בהם יצרה חסרונות במקומות אחרים, במיוחד בתחום לימוד התורה בשכל. אמונה, כף א', הלכה י"ב, סיפורים מזויפים. מקובל לומר שהמאמין שכל סיפורי המופתים שמספרים על הצדיקים התרחשו באמת הוא פתי, ומי שאינו מאמין שהם יכולים להתרחש הוא כופר. המאמין לכל הסיפורים הוא פתי, מפני שידוע שמספרי הסיפורים נוטים להגזים מאוד בסיפוריהם, ושומעיהם אינם בודקים את מידת האמינות שלהם. עם זאת, הפוסל את כל הסיפורים מפני שאינו מאמין שהם יכולים להתרחש, הוא כופר, כי אכן לעתים השם עושה ניסים לצדיקים. ישנם מספרים טובים שניכר שהם מפריזים מדמיונם בסיפורם כדי לבטא רעיון מוסרי, ואזל אין לשומעיהם נזק. אולם כאשר ההגזמה נאמרת כעובדה שצריך להאמין בה ונועדה לחזק את האמונה, נגרם נזק, מפני שהסיפור יוצר אווירה שמעודדת את האדם לסמוך על הנס, ופוגעת בערך העבודה על פי הדרכת התורה. לעתים, סיפורי הגוזמה הם על צדיקים מסוימים שהמספרים רוצים לרומם על פני שאר הצדיקים והרבנים, וגם בכך יש נזק, שהם גורמים להמעטת דמותם של שאר גדולי ישראל. בנוסף, הסיפורים שמתארים צדיק מסוים כמושלם וכל ברכותיו מתקיימות כדי לעודד את הדבקות בו, מעוותים את תפיסת העולם האמונית. כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וגם אין צדיק שכל ברכותיו מתקיימות, שאם היה כך, הייתה מתבטלת הבחירה החופשית, הן של הצדיק והן של המתברכים ממנו. אכן, המספרים הטובים מספרים גם על כישלונות של הצדיקים, וכפי שלמדנו בסיפורי התנ"ך וחז"ל. הנזק החמור ביותר, שהגזמה בסיפורים גורמת לאדם לאבד את שיקול הדעת ההגיוני, והנזק מכך נורא, כי שיקול הדעת ההגיוני הוא הכלי החשוב ביותר שיש לאדם כדי לבחור את דרכו. ראוי לציין שקשה להפריך סיפורי הגזמות, כי כדי להפריך סיפור צריך שיבוא אדם שיעיד על הרב שראה אותו במשך כל ימי חייו, ומעולם לא יתרחש סיפור זה אצלו. ומי יוכל לטעון זאת? לפיכך, מוכרחים להישען על ההיגיון, ולדחות סיפורים שלא ייתכנו על פי ההיגיון שמתגבש על פי התורה, החוכמה והניסיון. לדוגמה, הייתה מסורת בעד יהודים בצרפת, שרב נטרונאי גאון הגיע אליהם מבבל בקפיצת הדרך ולמדם תורה. אולם רב היי גאון בתשובתו כתב שאין להאמין לסיפורים מעין אלו, כי אלו וכיוצא בהם דברים בטלים, שם האדם רמאי נזדמן להם, ואמר, אני נטרונאי. ישנם סיפורים על גדולי תורה שכביכול ידעו מדע מתוך התורה יותר מכל הפרופסורים, עד שידעו להדריך רופאים בכירים כיצד לנתח מוח וכיוצא בזה. סיפורים אלו מופצים מתוך מגמה לבטל את ערך לימודי המדע. אולם לפי התורה צריך ללמוד מדעים, שהם נקראים מעשה בראשית. ואם אכן היה אפשר לדעת מדעים מתוך לימוד התורה, מדוע הרמב״ם, שהיה גדול שבגדולים, השקיע זמן רב ללמוד את ספרי הרופאים שקדמו לו, ומדוע לא המציא מתוך ידיעתו בתורה את כל החיסונים שהמציאו אחריו? ואם הנביאים והתנאים יכלו לדעת פיזיקה וכימיה מהתורה, מדוע לא פיתחו תותחים כדי להגן על ירושלים מפני הבבלים והרומאים? אמונה, כף א', הלכה י' ג', הכוונה הראויה בהליכה לרבנים ולצדיקים. פעמים שהליכתו של אדם לצדיק שנודע בתפילותיו וברכותיו, דומה להולכים אל האלילים, שכשם שעובדי האלילים סברו שאם יחניפו לאלילים יזכו לברכה והצלה, כך הוא סבור שאם יחניף לצדיק ינצל מהצרות. אולם במקום להינצל, ייסוריו יתגברו, מפני שתכלית הייסורים לעורר את האדם לתורה ולמצוות, לתשובה ולמעשים טובים. ואם במקום זאת הוא מנסה לפתור את עצמו בתרומה לצדיק וקבלת תיקון פעוט וחיצוני, יאבד את ההזדמנות להשתפר, וכיוון שלא שיפר את דרכיו, ימשיך לטעות ויסבול צרות נוספות. לפיכך אמרו חכמים שאם באים על אדם ייסורים, יפשפש במעשיו לבדוק מה עליו לתקן, שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יח ומתורתך תלמדנו. המתקשה בבדיקת עצמו, או שאינו יודע כיצד להתחזק בלימוד התורה, טוב שיתייעץ עם רב או חבר שמכיר אותו, ובכך יזכה לברכה והצלחה, באופן העמוק והנעלה ביותר. ראו להלן שראו לבקש ברכה לחולה מרבו של לימדו או מרב המקום. אמנם יש אנשים שרחוקים מתורה, וקשה להם להתעורר לתשובה לתורה ולמצוות, ואזי טוב להם ללכת לצדיקים, שיתנו להם ברכה, ויקשרו אותם בכך לאמונה, ויעודדו אותם להתחזק בתורה, במצוות ובמעשים טובים. הבעיה שפעמים רבות ההולכים עליהם אינם מעוניינים להתעלות בתורה ובמצוות, אלא כל חפצם להינצל מהצרה ולהצליח בעסקיהם. ואזי, אף שאולי בזכות הברכה יצליחו להינצל ולהשיג את מבוקשם, יפסידו את העיקר, היינו את ההזדמנות להתעלות בתורה, במצוות ובמעשים טובים. שכן תכלית הצרות והאתגרים בעולם הזה היא לזכך את האדם ולרומם אותו לעולם הבא. וכפי שאמרו חכמים, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שהיא תיכנס לטרקלין. העולם הבא אינו רק בעתיד, אלא הוא הפנימיות של העולם הזה, שהזוכה להתקין את עצמו לעולם הבא, כבר בעולם הזה זוכה לחיים ערכיים מלאי ברכה. ועל כך ברכו החכמים את תלמידיהם, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקוותך לדור דורים. עולמך תראה בחייך שכבר בעולם הזה תזכה למעין עולם הבא, ולאחר פטירתך תזכה שאחריתך לחיי העולם הבא, ותקוותך לדור דורים שתזכה שצאצאיך ילכו בדרכיך. מספרים חסידים על אדם שהתחקה אחר מלמד התינוקות שלו, והבין שהוא צדיק נסתר מלמדוו הצדיקים שבדור, הפציר בו שילמד אותו את שיחת הציפורים. אך הצדיק סרב, באומרו שידיעת נסתרות עלולה להזיק יותר מלהועיל. אולם לאחר שהפציר מאוד בצדיק ללמדו, והצהיר שהוא מוכן לשאת באחריות לכך, לימדו את שיחת הציפורים. שמע מהציפורים שמי שימכור סחורה פלונית ירוויח, קנאה ומחרה וירוויח. שמע שמי שיעסוק בסחורה פלונית יפסיד, נמנע ממנה. כך נעזר בשיחת הציפורים עד שיתעשר מאוד. לאחר כשנתיים שמע מהציפורים שבעוד חודש ימות. מיהר בבהלה אל הצדיק. אמר לו הצדיק, הרי אמרתי לך שלא כדאי לך ללמוד את שיחת הציפורים. לא היית מפסיד מעת לעת כדרך כל אדם, היו ההפסדים מחפרים על אבונותיך ומכוונים אותך לתקן את מעשיך, וכך היית יכול לחיות עוד שנים רבות. אולם אתה שלא הפסדת, לא התכפרו אבונותיך ולא שיפרת את עצמך ואיבדת את חייך. אמונה, כף א', הלכה י' ד', רמאים. פעמים, שהולכים לרבנים כדי לקבל ברכות וישועות, טועים ללכת לרמאים, שמציגים את עצמם כצדיקים בעלי מופת. אולם באמת אינם צדיקים, אלא בעלי כישרון מיסטי לדעת עתידות, כמו שיש אנשים מוכשרים בתחומים אחרים. לעתים הם מרמים את עצמם לחשוב שכוחותיהם המיסטיים קשורים לקדושה, ואינם מודעים לתאוות השליטה, הכבוד והממון שבהם, שהיא זו שבאמת מניעה אותם. ולעתים אין להם כישרון מיסטי, והם מרמים את הציבור במצח נחושה, כאילו יש בכוחם לדעת נסתרות, בעוד שבפועל הם משיגים את המידע הנסתר בדרכי עורמה, מציגים את עצמם כצדיקים, אולם בפועל כל מטרתם כסף לכבוד. אמרו גדולי החסידות שלעיתים קשה מאוד למקטרג להסיט את כל ישראל מעבודת השם, ואזי במקום לתרוח ולהטעות אנשים רבים מדרך הישר, הוא נותן כוח לאדם שאין תוכו כברו, וגורם שיפרסמו עליו שהוא צדיק ובעל מופת, ועל ידי כך הוא מטעה בבת אחת מאות ואלפים. לצדיקים מזויפים אלה היה רבי נחמן מברסלב קורא מפורסמים של שקר, והזהיר שלא לספר עליהם מופתים, שהמספר בשבחם הרי הוא כעובר על האיסור ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. הבעיה שקשה להבחין בין צדיק לרמאי, אולם ניתן לומר שלושה כללים. האחד, אם הצדיק אומר לעבור על דברי תורה, בידוע שאינו צדיק, וכל הפונים אל הנחשבים צדיקים, חייבים לדעת שהשם נתן להם מוח ולב ויכולת לבחור, ואם הרב אומר להם לעבור עבירות, כגון להתפשט ולספק את יצריו, בידוע שהוא חוטא וחובה עליהם לסרב, ולא יוכלו להצטדק בכך שהרב אמר להם, כי בכך שאמר להם לעבור על דברי תורה, איבד את סמכותו כרב, והוברר שאינו צדיק. כמו כן, אם מבקש מהם לרמות עבורו, או ננהוג באלימות כלפי יריביו, לא ישמעו לו, כי מצוות התורה מחייבות את כולם. השני, אם הצדיק מנתק את תלמידיו מהוריהם, מבני משפחתם ומחבריהם, ושולט בחייהם כמקובל בחטות שונות, חובה לברוח מפניו, כי צוותה התורה לכבד את ההורים ולהיות בקשר טוב עם בני המשפחה והחברים. כמו כן, חובה לאדם להיות אחראי לחייו, ולא לתת לאנשים אחרים, גם אם הם קרואים צדיקים, לנהל אותו. וכאשר הוא נכנס לחת, הוא מוסר את האחריות המוטלת עליו למנהיג הקט, ומתנכר לנשמתו ולחובתו בעולמו, וסופו לחתו בחטאים חמורים. השלישי, אם הצדיק אינו תלמיד חכם, לא ייתכן שעצותיו יחשבו עצות שמקורן בתורה ובקדושה. אמנם אין הכרח שבעלי מופת צדיקים יהיו תלמידי חכמים גדולים, אבל הכרחי שיהיו תלמידי חכמים ברמה בסיסית. וכפי שאמרו חכמים, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. ייתכן כמובן שאדם שאינו תלמיד חכם ייתן לעתים עצות טובות מפני שהוא בעל חוש מיסטי לראות נסתרות ועתידות, אבל אין בעצות אלה הדרכה תורנית. הטוב ביותר לכל אדם שיהיה קשור לרבנים שעוסקים בתורה ומחנכים את תלמידיהם לתורה עם דרך ארץ, לאהבת הבריות ולעשיית צדקה ומשפט, ועל ידי כך יזכה לברכה בעולם הזה ובעולם הבא, ואזי אם ירצה יוכל להיות קשור גם לצדיקים בעלי מופת שרבותיו מסכימים שהם אנשי מעלה.